טוב, אחר שדיברנו אתמול במאמר השלום, איפה זה? עמוד 129, על חיוב הזהירות בחוקי הטבע, דיברנו על זה שהבורא הוא הטבע, ואנחנו צריכים להתייחס לכל מה שקורה כמערכת החוקים שאנחנו נמצאים בתוכם, כמו באיזה ספירה, ובתוך ספירה הזאת יש חוק הכללי אחד, שהוא חוק ההשפעה, הנתינה, ואנחנו נמצאים בתוך הספירה הזאת, וטבע שלנו הוא הפוך, קבלה, ולכן אנחנו מלכתחילה נמצאים מנוגדים לחוק הכללי, לבורא. ובמידה שאנחנו מנוגדים עליו, אז הוא נסתר. מתחילים אנחנו בתוך הספירה הזאת להתקיים עם רצון לקבל אפס. ומתחיל האגו שלנו להתפתח יותר ויותר. ובמידה שהוא מתפתח, אנחנו יותר ויותר מנוגדים לבורא. ולכן אנחנו יותר ויותר סובלים מניגוד בין הכוח שלו ההשפעה והכוח הפנימי שלנו הקבלה. וכך אנחנו נמצאים כל הזמן בניגוד עם הבורא, עם הכוח הכללי, ויוצא שאנחנו כל הזמן סובלים, והסבל הזה, היסורים האלו הם דוחפים אותנו להתפתחות, שאנחנו חושבים שאם אנחנו נפתח את האגו שלנו קצת אחרת, אז יהיה לנו יותר טוב, אנחנו נגיע לאיזה מילוי. האשליה הזאת, השקר הזה, הוא מכוון בבריאה, כי באמת רצון לקבל כמה שהוא יותר גדול, הוא מצד אחד עומד יותר להתמלות, אבל הוא עומד יותר להתמלות אם הוא יהיה מותאם למילוי, והתנאי הזה נסתר מאיתנו. תנאי הזה נסתר מאיתנו, ויוצא שאנחנו רצים אחרי פתיחת הרצון לקבל שיהיה יותר גדול כמה שיותר, ומחכים, איפה המילוי, איפה המילוי, אולי הרצון לקבל שלנו לא מספיק, ולא מבינים למה נשארים יותר ויותר ויותר ריקניים מכל הנטייה שלנו, מכל התקווה שלנו. יוצא שנשארים יותר ריקניים מדור לדור, מיום ליום, וכך אנחנו מתפתחים, עד שרצון לקבל הזה ללא מילוי, שכל הזמן נכפל, כי כל מי שרוצה לקבל 100 נחסר לו 200, מי שרוצה 200 מקבל רצון לקבל הכפול 400 וכן הלאה. ויוצא שאנחנו מגיעים להתפתחות הרצון לקבל בכל אחד ואחד בצורה מרבית. גמרנו למלות, גמרנו לגלות את הרצון לקבל האישי שבכל אחד ואחד, משך הגלגולים האלו הרבים בכל ההיסטוריה. וכשבתוך הספירה קיימים מיליארדים של הנשמות, וכל אחד גילה את הרצון לקבל שלו הפרטי במלואו, עכשיו מגיע הזמן לחבר את הרצונות לקבל האלו האגואיסטים יחד. ואנחנו כן מוכנים, אנחנו מתחילים לפתח את מסחר, כמו שכתוב לכו ותתפרנסו זה מזה, כמו כל מיני קשרים בינלאומיים, בתוך הלאומיים, באים, מתרבים, מתכללים זה מזה, אין בעיה, אנחנו מוכנים, כי יש לנו אותה טעות, כן? אותה התקווה שרצון לקבל הגדול שהוא יהיה המחובר בכל האנושות, אנחנו נוכל זה על ידי זה להתמלות, ואנחנו פתאום מגלים שאנחנו עם כל הקשר שבנינו בינינו נמצאים בריקנות עוד יותר גדולה. לא משבר פרטי בתוך האדם שמתייאש מהחיים, אלא משבר הגלובלי. הכפר קטן הפך להיות לאיזה מין מקום נורא. לא כפר כזה פסטורלי, נעים ויפה. וכל זה שוב מאותה הסתרה, כמו שהיה באדם הפרטי. שכמו שאדם הפרטי חשב שהוא יגדיל רצון לקבל ויקבל, והיה נסתר ממנו שרצון לקבל גם כן חייב להיות עם הכוונה להשפיע לאחרים, לזה מיועד הרצון לקבל בצורה כזאת, רק הוא יכול למלא את עצמו. כך גם כן באנושות עכשיו אותו דבר, רצון לקבל הגדול מגלה את הריקנות שלו ונסתרת עדיין מהאנושות אותו התנאי שחייבת להיות הרצון לקבל הזה הגלובלי להיות בהשפעה הדדית, בערבות מה שנקרא. וזה מה שאנחנו חייבים לגלות. לפני זה אנחנו עומדים. ובוא נראה איך מסביר את זה בעל הסולם בהמשך המאמר שלו בקבלה למתחיל עמוד 129 בפסקה שנקראת הוכחת עבודתו יתברך מפי הניסיון. עד כה מה שדיברנו, יש שאלות? לא. אז נמשיך.
אנחנו קוראים בספר קבלה למתחיל. ספר קבלה למתחיל, עמוד 129, מאמר השלום, הוכחת עבודתו יתברך מפי הניסיון. אולם המבקר את דבריי, יש לו עדיין פתחון פה לשאול, כי עד אתה הוכחתי שצריך לעבוד לבני אדם. אולם מאין ההוכחה המעשית שצריך לעבוד במצווה הזו לשם השם יתברך? על זה אומנם תרחה בעדנו ההיסטוריה עצמה והכינה לנו עובדה מלאה לעינינו, שדיה ומספקת לנו להערכה שלמה ולמסקנות בלתי מפוקפקות.
יש לנו שאלה. למה בורא לא ברא את הרצון לקבל, שאנחנו נפתח אותו בצורה טבעית, וכמה שיותר נפתח, נקבל בו? אומרים, זה לא מספיק. כי על ידי זה שאתה מקבל, כמה אתה יכול לאכול? אתה יכול לאכול מנה אחת. כן? מנה של 10 קילו, לא חשוב, אבל מנה אחת זה נקרא. כמה שאתה יכול להכניס בך בפנים. אם אתה מחלק לאחרים, אתה קושר לעצמך עוד מיליארדים של הרצונות כמוך, ואז יש לך הזדמנות, אם אתה אוהב אותם, למלות אותם פי מיליארדים וליהנות פי מיליארדים. נגיד שיש לי מיליארד ילדים, ילדים שלי ממש, שאני מרגיש אליהם אהבה טבעית גשמית, בהמית, ואני יכול לתת לכל אחד. אז כמה שאני נותן לכל אחד, והילד הזה נהנה, אז אני מזה נהנה. זה חוק של האהבה. האהבה זה נקרא שאני מחבר רצון של הזר אליי כרצון שלי, ובלמלות אותו אני מרגיש מילוי, שאני מתמלא. כמו אמא, עם הילדים, כמה שהיא נהנית בזה שנותנת להם. אז חוק האהבה, חוק ההשפעה, הוא חוק שעוזר לנו לקבל פי כמה ממה שאנחנו מסוגלים לבד. אז מובן לי שכדאי לעשות כך שאני אהיה מול 7 מיליארד אנשים, ושאני אגיע לאהבה אליהם, ואני אהנה מזה שאני אוכל לתת להם. אבל למה זה לא הולך? למה אני צריך עוד לאיזה כוח העליון של הטבע? מפני שאין לי מה לתת. מה אני יכול לתת? אנחנו רואים שמהחיים הגשמיים שלנו, שאנחנו יכולים למצוא את המילואים שבעולם הזה, אנחנו מזה לא מתמלאים. המילוי יכול להיות רק על ידי משהו שלא נעלם. ובטבע שלנו הכל נעלם. כמה שאתה מקבל, זה מיד נגמר. ומה שלא נעלם נקרא הבורא. הוא היחידי שנצחי, קיים עוד לפני שברא אותנו, ולכן אותו, אם אנחנו מתמלאים בו, אז ההרגשה הזאת היא לא נעלמת. היא הרגשה הנצחית והשלמה. ולכן, אם אני רוצה למלות את עצמי, או על ידי למלות את האחרים, אני צריך כאן בורא, המילוי הזה. ולכן לא מספיק לי להיות באהבה או בידידות עם כל העולם, אלא אני חייב כאן השלישי. אני ואחרים והבורא. ובלי הקשר הזה בינינו, בין שלושתנו, לא יכול להיות שאני אעשה איזושהי פעולה נכונה. גם כלפי תיקון וגם כלפי מילוי. זאת אומרת, גם כלפי חיבור עם האחרים, וגם כדי להתמלות איתם יחד באהבה, בנתינה, בקשר שלנו. לכן הוא אומר, צריכים אנחנו, אחרי שאנחנו מגלים שאנחנו גוף אחד, כך מלכתחילה, אמנם שקודם לא ידענו, עכשיו אנחנו מגלים על ידי המכות האלה של גלובליזציה, זה לא מספיק. אנחנו עכשיו צריכים עוד לגלות עוד תוספת, שחוץ מזה שאני וכל האנושות, כולנו גוף אחד, חייב להיות אצלנו, בנו, עוד דבר אחד נוסף כאן קיים, שזה הבורא ששורה בנו. זה מה שהוא הולך להוכיח לנו. אני מבקש, תעשו קצת פחות אוזניות, אחרת זה ממש שומע אני מכאן מה שמדברים. כן, בבקשה, אביו.
על זה אומנם תרחה בעדנו ההיסטוריה עצמה והכינה לנו עובדה מלאה לעינינו, שדיה ומספקת לנו להערכה שלמה ולמסקנות בלתי מפוקפקות. כי הכל רואים מחברה גדולה כמדינת רוסיה, בת מאות מיליונים, שלרשותה עומד ומשמש שטח אדמה העולה על מידת אירופה כולה, עם רכוש של חומרים גולמיים שכמעט אין דוגמתו בעולם כולו, אשר המה כבר הסכימו לחיות חיי חברה שיתופית וביטלו למעשה כל קניין פרטי, וכל אחד אין לו דאגה אחרת זולת טובת החברה, שלכאורה כבר רכשו להם כל המידה הטובה של השפעה לזולתו במשמעותה המלאה, ככל מה שיעלה השכל האנושי. ועם כל זה, צא ולמד מה עלתה להם, ובמקום שהיה להם להתרומם ולהתקדם על המדינות הבורגניות, ירדו מטה-מטה, הולך ויורד, עד שלא בלבד שאינם מוכשרים להיטיב את חיי העובדים ביותר מעט מן פועלי הארצות הבורגניות, הנה אין לעל ידם אפילו להבטיח להם את לחם חוקם, ולחסות את מערומיהם. ובאמת עובדה זו מפליאנו בהרבה, כי לפי עושרה של המדינה הזאת ומרבית החברים לא הייתה צריכה לכאורה על פי שכל אנושי להגיע לידי כך. אולם חטא אחד חטאה האומה הזאת, והשם יתברך לא יסלח להם, והוא כי כל העבודה הזאת היקרה והנישאה שהוא ההשפעה לזולתו שהחלו לעבוד בה, צריכה שתהיה לשם השם יתברך ולא לשם האנושות. ומתוך שעושים עבודתם שלא לשמו יתברך, לפיכך אין להם זכות קיום מצד הטבע עצמה.
זה מאוד מוזר. קודם אני חשבתי שאני צריך להיות מודאג רק לעצמי, וכך כל אחד ואחד במשך כל ההיסטוריה. אדם דואג לעצמו. נו, יש לו משפחה, ילדים, חברים, קרובים, יותר, פחות. יש לו עיר שלו, קודם היו כפרים, אחר כך ערים, אחר כך מדינה, מאלה האומה שלו, מישהו ככה יותר קרוב, יותר רחוק. היום זה אין. היום אין גבולות, כולם נמצאים במערכת אחת, כולם שווים. אין גדול, אין קטן, שחור, לבן, ירוק, אדום, לא חשוב מי ומה. כן? לא לפי שום דבר, כולם גלגלי שיניים במערכת אחת. גמרנו עם זה. לא, אומרים לי, זה לא מספיק אם אתה מחבר עם כולם. זה לא מספיק שאתה אוהב את כולם ושאתה רוצה את כולם. זה לא מספיק. אז אני לא מבין מה רוצים ממני. אני מוכן להתחבר עם כולם. אני רואה לפי העיניים מה שקורה בכל העולם. כולנו באמת שייכים למין האדם. כולנו נמצאים על פני אותו כדור הארץ, באותה צלחת מה שנקרא. כולנו באמת תלויים בכולם. מביאים לי כל מיני דוגמאות, ביולוגים, כן, רופאים, איך עובדים מערכות בגוף אחד, שחייבת להיות הרמוניה, הדדיות, הבנה, התחשבות, כל אחד עובד עבור כולם, לוקח לעצמו רק מה שהוא חייב כדי להתקיים ולשרת לאחרים בלבד, כן? וזה מובן, זה אפשר ללמוד ממערכת הגשמית. מכל, בכלל המערכות, אנחנו הרי לומדים מערכות בקיברנטיקה שהתחלתי אז לפני 50 שנה שם, 40 שנה, בכל מיני מדעים אנחנו לומדים מערכות. אנחנו יודעים שחייבת להיות הרמוניה, ידידותיות, התחשבות כאילו בין כל החלקים, כן, שכל חלק תלוי בחיים שלו בכולם. אם מתקלקל משהו, אז הוא גם כן הולך למות, כמו שאותו החלק שמת. כך זה יתגלה לנו עוד מעט. אז אני מוכן להבין שאני צריך לאהוב את כולם כמו שאני אוהב את עצמי. כי אני תלוי בכולם. אומרים, לא, חביבי, זה לא מספיק. כי אם אתה אוהב את כולם, מתוך זה שאתה מבין שזה מערכת גלובלית, אז אתה פשוט אגואיסט עוד יותר גדול מקודם. נכון, אתה עכשיו הבנת שלצאת מעצמך ולאהוב אחרים, זה כדאי לך, אין ברירה, הטבע מחייב. זה כמו שמרקסיסטים, אלטרואיסטים למיניהם, היו מדברים על זה לפני הרבה שנים. ברוסיה ובעוד כמה מדינות רצו לעשות פה ושם בעולם כאלו חברות, אין? כזה קשר בתוך בני אדם, או בקולחוזים או בקיבוצים בישראל, רצו לעשות דבר כזה. כולנו חברים, כולנו אוהבים, כולנו ממש תלויים זה בזה, אין לנו שום רכוש עצמי, אנחנו נמצאים בהכל משותף, איש אחד בלב אחד. זה לא מספיק, כי אנחנו בזה פשוט סך הכל עשינו עוד צד אחד קדימה. אני גדלתי מנשמה אחת לשבעה מיליארד נשמות. בסדר. אני התחברתי עם כולם כי אני אדם אחד. נו ומה? אני נמצא בזה בחושך עוד יותר גדול. אם עכשיו אני נמצא ברצון שלי קטן מאוד ולא יכול לסבול עד כמה שהוא ריק וזה רע לי, בשביל מה לי רצון כל כך גדול אם הוא יישאר ריק? אני עם הרצון שלי קטן נמצא בייאוש, לוקח תרופות, לא מספיק לי תרופות, אני הולך לקבל סמים, אני מוכן להרוג את עצמי רק לא להרגיש את הריקנות. וכאן אני ארגיש ריקנות פי 7 מיליארד? האם ייתכן בכלל להגיע לזה? איך אפשר לסבול? החושך הזה, התהום הזה, השחור. לכן אנחנו חייבים כאן לגלות מילוי בתוך הרצונות האלה, כי סך הכל היום אנחנו מדברים על חיבור הרצונות. איפה המילואים? העולם שלנו, כל הפיננסיסטים האלו למיניהם, הם רוצים להתחבר, להיות גלובליים. יש למישהו מהם מילוי? הם כולם רצים אחרי מילוי. עוד אפס בבנק, עוד אפס בבנק. תראה לי שאתה שמח. תראה לי שאתה מלא, תראה לי שאתה שלם. שלם זה נקרא שאני לא תלוי באחרים. לא בגלל שאני יותר ממנו עשיר, או יש לי יחטה יותר גדולה מכולם, או יש לי כמה פיקאסו על הקירות, וכו'. תראה לי שאתה שלם בפני עצמך. לבד, שטוב לך. בלי להסתכל שאחרים פחות ממך. שאתה תלוי בהם. ומחר מישהו יהיה במקומך, אז אתה חייב להיות יותר במקומו. אז כל הזמן אתה נמצא בתחרות. זה לא נקרא שלמות. שלמות זה נקרא שאני לא צריך יותר שום תנועה לעשות. כי אם אני רוצה הלאה להמשיך, סימן שעכשיו חסר לי, ואני נמשך למשהו יותר מלא. יוצא שעל מה הם מדברים כולם? להתחבר לכלי אחד. להגדיל חיסרון? זה לא פתרון. זה לא פתרון. אם היית פעם שמח, אם היה לך פעם טוב, אז עוד היינו איכשהו מדברים על השיטה שלך להתחבר. אבל בצורה כזאת להתחבר לא כדאי. אנחנו מגדילים בזה את החיסרון של כל אחד ואחד. יהיה לנו עוד יותר גרוע. כל אחד שעכשיו הולך להתחבר עם אחרים ירגיש עד כמה שכל המערכת היא ריקנית. לכן אומרים, הגלובליזציה הזאת היא חייבת לכלול כפתרון את הבורא בצורה מחויבת, שמילוי אנחנו צריכים, שאף פעם לא היה לנו אותו בצורה פרטית, וגם כן עכשיו לא יהיה לנו בצורה גלובלית, עד שלא נמשוך אותו אלינו. מה זה המילוי הזה? המילוי הזה שאנחנו נהנה מזה שאנחנו ממלאים אחרים. ומתגלה אז בכוונה הזאת שאני רוצה למלות את האחרים, שהם בשבילי מקור התענוג. כמו אמא שמרגישה את הילד, תינוק, ושאם הוא נהנה, היא נהנית. זאת אומרת, הנאה שלה תלויה במה שיש בו. אם אנחנו נגיע לצורה כזאת של ההתפתחות, אנחנו נגיע לדרגה שנקראת בורא. אבל איך נגיע לזה? ולכן הוא אומר, העבודה שלנו היא חייבת להיות כדי לגלות אותו. זאת אומרת, אותו הכוח ההשפעה שאין בנו באף אחד באנושות, בינינו לא קיים, רק הרצון האגואיסטי שולט בינינו, שורה בינינו, ואנחנו רק נגדיל אותו, נרגיש יותר רע. לכן חייבים לתקן את הרצון שלנו בכוונה על מנת להשפיע. ואז רק בתנאי הזה כדאי לנו להתחבר. כמו שכתוב, חיבור רשעים רע להם ורע לעולם, חיבור צדיקים טוב להם וטוב לעולם. רק בזה התנאי. נלך קדימה. לכן ממש בשלבים קצת יותר מתקדמים מהיום, כי היום עדיין העולם בוודאי עדיין לא מרגיש את המשבר, עדיין לא מבין שזה משבר, שהוא לא חוזר, רוצים לחזור למה שהיה קודם, כאילו לאותם המערכות ולאותם היחסים. כן? עדיין לא, יש מקומות בעולם שבכלל לא שמעו על זה שזה קורה, ולא מרגישים ודאי שזה קורה, וגם כן חושבים על עצמם שיש להם איזושהי אפשרות להימנע ולברוח מכל התהליך הזה. אבל אחרי שדבר הזה יהיה גלוי, שאין חזרה, שיש רק קדימה, בהתחברות עם כולם, רק שם נוכל להינצל מהמכה שאנחנו מנוגדים לטבע הגלובלי, אחרי זה אנחנו נצטרך לגלות לעצמנו וגם לעולם שיש כאן מרכיב השלישי, כוח ההשפעה של הטבע, או תקרא לזה בורא, לא חשוב, הוא לא מן הסתם מקדים לזה הסבר של לקרוא או בורא או טבע זה אותו דבר, אלוקים בגימטריה טבע. למה? כי שיהיה ברור שזה הכוח הכללי שסובב את הכל וממלא את הכל, ולכן אליו אנחנו צריכים להיות צמודים. זה שלב הבא שנצטרך אנחנו להסביר לאנושות. שאם אנחנו רוצים לעשות איזשהו צד קדימה בלתאים את עצמנו לגלובליזציה, אנחנו נצטרך את הכוח הזה כשותף איתנו. כן.
Большинство человечества нужно будет всего лишь, чтобы подключиться к этой общей системе, нужно будет просто согласиться. Я большой, я маленький, я соглашаюсь, и я иду с вами. Чем это согласие отличается от вот этого согласия? Ну ладно, у меня нет никакого выбора, значит, я буду как бы тоже буду участвовать. Эгоистическое согласие.
האנושות, דיברנו, היא בנויה לפי הפירמידה. בפירמידה הזאת ישנם אנשים שהם ברצון לקבל שלהם רוצים להישאר כמו שהם. ישנם אנשים שהם רוצים להרגיש קצת מעבר לחיים הגשמיים שלהם. ישנם נשים שרוצים להבין קצת יותר מהחיים הרגילים שלהם. ישנם אנשים מסוג אחר שמתעוררת בהם רצון להכיר מאיפה הם. למה אני, מאיפה בא וכו' וכו'. להכיר את האלוקות בצורה פשוטה, רגשית, שיהיה לו משהו. ישנם אנשים שהם רוצים להבין גם כן אלוקות. למה? בשביל מה? עשה לי. ישנם אנשים שהם רוצים להרגיש את העולם, את המציאות הכללית. לא מה ששייך דווקא להם. ישנם אנשים שהם רוצים להבין את המציאות הכללית. מעבר למה שהם נמצאים. ישנם אנשים שהם רוצים להכיר את להרגיש את האלוקות במה שהוא, וישנם אנשים שרוצים להבין את האלוקות גם כן במה שהוא. ישנם כל מיני סוגים, ויש בזה עוד כמה חלוקות. אני לא הולך לפרט את זה, כי אני, זה, בוא נגיד, זה עדיין לא מצאתי לזה מקור במקורות שלנו, זה ממני. אבל מה אני רוצה להגיד? שוודאי שבאנושות יהיו לפי הרצון לקבל המקורי מהאדם הראשון, מנשמה הכללית, כאלו שיצטרכו יותר ויצטרכו פחות, גם בהשתתפות, גם בהבנה, גם בהרגשה. כל אחד בפני עצמו. אבל כל אחד בפני עצמו, ובכל זאת יצטרך לעשות איזושהי פעולה של נתינה כלפי האחרים. אולי אפילו הקטנה ביותר. כי איך שייכת, נגיד, לגוף איזשהו חתיכת עצם. חיה, מחזיקה את עצמה, מחזיקה את המקום שלה באיזשהו של, במקום בשל את האדם, ובזה מקיימת אותו. כמה מבינה רק מה שתלוי בעבודה שלה, במקום שלה. כמה מרגישה וכמה שהיא מסוגלת וחייבת להרגיש לפי ה... לפי המהות העבודה שלה. כמה חיה ומרגישה את החיים שלה, בכמה שמשתתפת ובכמה שמסוגלת לקלוט את המילוי. כך היו אנשים גם כן. אבל בכל זאת משתתפים בחיים רוחניים של השפעה לזולת, במידה של הרצון שבנשמה. אז מה אתה שואל? שאיך הם יכלו לבוא לגילוי האלוקות מתוך התכללות. הוא כותב לנו בעל הסולם, צריך לקרוא את דום בדור האחרון. הוא כותב שיהיו אנשים כאלו שרק בהצטרפותם פשוטה ישתתפו איתכם. תתאר לעצמך שבכל הברוקלין שאנחנו עכשיו גם נמצאים, יבואו אליך, חוץ מהקבוצה שלכם ואולי עוד 100-200 איש שיתאספו מקסימום אליה, לא חושב שיותר, כל היתר יגידו, אנחנו מרגישים שאתם אמיתיים, שמטרה שלכם היא אמיתית, שזה התרופה לכל האנושות, שזה ממש הדבר הנצחי וישר לכוח העליון. אנחנו מרגישים שזה יש בכם. אבל, מה עלינו לעשות? אנחנו לא יודעים. אין לנו דחף לכל מיני דברים. ללמוד זה קשה לנו. להיות, לא בנויים לזה. מה לעשות? רק תגיד לנו מה לעשות. אתם רוצים שאנחנו נחלק עיתונים? בסדר. אבל אני לא יודע איפה ומה. אתה תשיב אותי באיזשהו פינה, תגיד לי לחלק בצורה כזאת, ואני אעשה. זאת ההשתתפות שלו. הוא לא מסוגל לי יותר. או לבנות. אתם רוצים, אני אצבע להם קירות. אתה רואה? ישנם כאלה אנשים. אני איש פשוט. ככה, אבל דרך זה שהוא צובע קירות, הוא מתחיל להרגיש מה קורה. דרך זה שמחלק עיתונים, בצורה כזאת, זאת אומרת, לא דרך מוח ולא דרך הלב אפילו, אלא דרך פעולות הפשוטות האלו. והאמת שזה דבר מאוד מאוד נכון והכי בריא. דרך המעשה, אחרי המעשים, נמשכים הלבבות. וכך היו. ותתאר לעצמך כל ה... שם שניים, שלושה מיליון, כמה יש לך בברוקלין, לא יודע, יבואו אליך ויגידו לך, אנחנו מוכנים, תגיד מה. לא. בלי כוונות, אין כוונות, לא יכול, הם לא מבינים מה זה כוונות. בלי כלום, תגיד לנו מה לעשות. זה הכל. ומה לעשות, אתה תגיד להם פשוט. עולם כמנהגו נוהג. הכל נשאר כמו שהיה. רק תתחילו לעשות את זה על צד הטוב ביותר שאתם חושבים להתחשף עם כולם. ואז הם לאט לאט, מתוך המעשים, מתוך קצת שמועה, מתוך זה שמסתכלים אחד על השני, יתחילו להשתנות. ככה. ככה אני מתאר לעצמי. שוב, בעל הסולם לא כותב את זה בפרוטרוט, צריכים להבין ש... במצב הנוכחי שאני מדבר, אני הרבה מוסיף מעצמי. כי הדבר הזה הוא לא מבורר. אנחנו נצטרך לגלות את זה בפועל. לבד. נו, נמשיך עם כך.
עמוד 129, שורה אולם. אולם חטא אחד חטאה האומה הזאת, והשם יתברך לא יסלח להם.
אתם רואים, לא יסלח להם, זה חוק. רצו דברים טובים, משהו במקצת טעו, מה יש שם כל כך? הם רצו לעשות איכות, הם רצו לעשות חלוקה צודקת, שלא יהיו עניים, שיהיה טוב לאנשים, שממש כאילו בתוך הלב הייתה כוונה נכונה. רק מה? בלי לקחת את השותף השלישי. וחוק עובד. תראו מה זה חוק. עד היום הם אוכלים את זה טוב טוב. ולא יכולים לצאת מזה. לא יכולים. הם כאילו רוצים אפילו לחזור לאותם הדיכויים שהיו בזמן הסטלין. עד כדי כך. איזה בלבול יש. ולא יכולים למצוא את הדרך עד היום הזה. שערבו כבר כמעט 100 שנה מזמן המהפכה.
והוא, כי כל העבודה הזאת היקרה והנישאה, שהוא ההשפעה לזולתו שהחלו לעבוד בה, צריכה שתהיה לשם השם יתברך ולא לשם האנושות. ומתוך שעושים עבודתם שלא לשמו יתברך, לפיכך אין להם זכות קיום מצד הטבע עצמה. כי נסנה ודמה בדעתך, אם כל אחד מהחברה הזאת היה חרד לקיים מצוות השם יתברך בשיעור הכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, ובשיעור הזה היה עומד ודואג למלות צרכי חברו ומשאלותיו, בכל השיעור המוטבע באדם למלות משאלותיו עצמו, ככתוב, ואהבת לרעך כמוך. והיה השם יתברך בעצמו עומד כמטרה לכל עובד בעת עבודתו לאושר החברה.
זאת אומרת, למה אתה משפיע לזולת? א', אם אתה משפיע סתם לזולת, יש לך רק רצון לקבל מוגבר, כל פעם יותר ויותר. אתה מחבר לעצמך צרות של האחרים, כלים הריקנים שלהם. מה יש לך עוד לקבל מהם חוץ מזה? זה דבר אחד. דבר שני, שאתה מתחבר לזולת, מה יש לך לתת לו? אין לך מילוי. מה אתה נותן לו? אין לך שום דבר, מה שהוא רוצה. האהבה שלך, אז שני מכם תהיה רעבים, מה יהיה בזה? אין? זאת אומרת, אדם שהולך להשפיע לזולת ולהשפיע לחברה, הרצון לקבל שלו, שהוא מתחבר עם האחרים, גודל פי כמה. איך עכשיו שאני כאילו הלכתי להתחבר עם אחרים, ורצון שלי גדל מתוך זה שאני קיבלתי מהם תוספת רצון לקבל, איך עכשיו אני עומד להתגבר עליו? אתם לא מכירים את הדברים האלו? אני בא ומתחבר עם הקבוצה, עם כל מיני אנשים שישנם בקבוצה. רוצה להתחבר, להיות יחד. המתחילים במיוחד, כך אנחנו רואים עליהם. אין? באים, מתחבקים עם כולם, רוצים, תקבלו אותי, אני רוצה להיות עם כולם. תראו, אני עוזר במטבח, בהפצה, בכל דבר. מתחברים. תופסים רצון לקבל יותר גדול מהחברה, מתחילים להיות אחרים. מקנה בזה, רוצה להיות יותר גדול מזה, וכו' וכו' וכו'. אני שעכשיו אלך להתחבר עם כל העולם, עם כל הנשמות, שאני אקבל חסרונות של כולם, כן? איך אני אתגבר על החסרונות האלה? לכן, הוא אומר כך, זה מה שקרה ברוסיה, המכה הזאת הגדולה. זה מה שקרה גם כן בקיבוצים בישראל, שנעשו פי כמה וכמה יותר אגואיסטים כלפי חוץ. וגם בפנים, מכל מה שהיה ברחוב. סחטו כסף מהמדינה יותר מה שהאדם ברחוב גנב. עם הכל האידיאלים האלו היפים לבנות עולם חדש. וגם רוסים, אנחנו כבר לא מדברים על זה, מה שקרה להם שם, עם טרור האדום, עם השמדה הזאת המונית, מה שסטלין הרג שם 40 מיליון אנשים, משלו, מהעם שלו, לא, 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 לא ממישהו אחר. ובכלל, כל הסבל וצער ורעב שעשה, אלה אנחנו צריכים להבין שמה זה נקרא שקשר שלנו הוא חייב להיות למען השם יתברך, כמו שהוא אומר, ופתאום מילים מכניס לנו כאן השם יתברך. הוא אמר אלוקים, הבורא, הטבע זה אותו דבר. פתאום הוא מכניס כאן איזשהו מין פתאום גישה חדשה, איזה מין חוכמה כזאת. למען השם יתברך. מה זה למען השם יתברך? אני לא יודע, אני לא יודע, חוק אמרת לי, חוק המציאות, שהכל הולך לפי, ודופק לפי השעון. מה אתה אומר לי מילים כאלה? למען השם יתברך. מי הוא השם שלמענו אני צריך לעשות? זה איזה מילים עושים לחור באוזן. באמת, אל צריכים להבין. שלמה הוא כותב את זה בצורה כזאת? כי האדם הוא בנוי בצורה מאוד מאוד, איך להגיד, כוללת הרבה חלקים, איך להגיד, מורכבת. הוא מורכב מהאנשים הפשוטים שנוטים לאמונה, הוא מורכב מהאנשים יותר שכלתניים שנוטים לידיעה, הוא מורכב לאנשים עוד יותר גבוהים ש... 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 שמשתוקקים ל... לידיעת, לידיעת הכוח העליון. ולכן לכל אחד מהם חייב להיות שכר. שכר. בשביל מה אני עובד למען הזולת? אז השכר צריך להיות גדול מאוד. כזה שמצד אחד יש לי חיים מלאים איסורים, ריקנות, נכון, אבל זה עדיין לא מחייב אותי לבוא ולהשפיע לזולת. לבוא ולהשפיע לזולת אני חייב שכר מספיק. אתה לא יכול כמו ברוסיה לדכא את האדם על ידי המכות, אפילו שלא באות מקגב, אלא באות מהמשבר, מכל מיני דברים המתרחשים בעולם, צונאמי, אוריקנים, לא חשוב מה. זה לא מספיק כדי לחייב אותי להגיע להשפעה לזולת. אני צריך חיוב, לא רק מקל מאחורה, אני צריך משהו, משהו חיובי קדימה, מילוי. וכאן הוא אומר, לכן אנחנו חייבים את הבורא, את המילוי שאין באף מקום. אתה יכול להתחבר עם כל העולם, תהיו ריקניים. אתה חייב להבטיח לכל אחד ואחד, להסביר, זאת אומרת, לכל אחד ואחד. על ידי זה שאתה מתחבר עם אחרים, הבורא מתחיל למלות אתכם. אז אתה פעם ראשונה בהיסטוריה של האנושות לא רץ כל הזמן למלות את הרצונות שלך ולהישאר ריקן, אלא פעם ראשונה בהיסטוריה יש לך הזדמנות שאתה עכשיו הולך למלות את עצמו ואחרים. לכן צריכים אתה וכולם שאתה כלפיהם הולך להשפיע כדי לקבל מילוי התגלות הבורא בך, בכלי המשותף, בחיבור ביניכם. ורק במשולש הזה, כן, אנחנו מצליחים לסיים את כל התהליך של המציאות ולחזור לעולם אינסוף, לגמר התיקון. כן.
בין השם יתברך לזה שאמרת שהאדם הוא מורכב.
אמרתי שאדם הוא מורכב, זאת אומרת שכל אחד מתאר לעצמו המילוי מהבורא בצורה אחרת. דומם, צומח, חי, מדבר, יש סוגי אנשים. גם בכל סוג יש דומם, צומח, חי, מדבר. גם האדם הוא משתנה מדרגת צומח לחי, מחי, לדומם פתאום וכן הלאה. תלוי העליות, הירידות, התכללויות עם האחרים, בגודל ובאיכות הרצונות שבהם בכל אחד ואחד. זה נקרא גלגולי הנשמות, שבכל אחד ואחד הרצון הוא תמיד בדינמיקה, בשינויים גדולים. ולכן כל אחד מתאר לעצמו פעם שכר מילוי בצורה כזאת, פעם בצורה כזאת. לכן הוא אומר בכללות זה השם יתברך. אמין. כאילו הכוח העליון. לא חוק הטבע בלבד, אלא רוצה להוסיף לזה רגש ויחס האנושי. שזה יהיה מובן גם כן לאנשים האלו שלא מסוגלים לתאר את הדברים בצורה מערכתית ומילואים בצורת האורות בתוך הכלים על ידי הכוונות ומסכים, אלא בצורה כזאת שאתה יכול להסביר לאנושות. 99% מהאנושות אתה תצטרך להסביר להם את זה בצורה פשוטה. אתם רוצים שיהיה לכם טוב, אתם רוצים שיהיה מילוי לכולכם, לכם ולילדים ולכולם, עם פנסיה, עם העתיד, עם הכל. בוא נתחבר, הבורא ייתן לנו את הכל, יעזור לנו. תראו, אתם אחר כך תרגישו לבד, אתם בעצמכם, במו עיניכם, שזה בא ממש ממנו מלמעלה. אנחנו נרגיש שכוח הזה שורה בינינו. אבל אתה תוכל להסביר את זה להם בצורה, אתה מבין, כזאת, כמו קרובה לדת. רק מדברים בכל זאת על גילוי הבורא, לכן זה לא דת, זה קבלה. אבל בצורה כזאת, השם יתברך. ולא בצורה שאנחנו מדברים. זה, כך זה כלפי רוב העולם. ויש עוד, תראה, אי אפשר לנגוע בכל מיד. כן.
Даже если человек доходит до, скажем, истинного намерения, пусть у него будет намерение хорошее, он все равно не почувствует этого наполнения, раскрытия к Творцу. А, так в чем же происходит именно наполнение, вот как бы раскрытие? То есть то, что он начинает, я не знаю, смотрит на улицу и видит во всем, что это Творец, только тогда это наполняет. То есть где само это наполнение? Одного намерения недостаточно.
Эйфу амилуй בתוך הכוונה, האם המילוי וכוונה זה כאילו לא אותו דבר? כוונה על מנת להשפיע זה התנאי למילוי. ישנם שני שלבים בגילוי האלוקות. בהתחלה מתגלה רק תכונתו כדי להשפיע על פני רצון לקבל שלנו, שנקרא להשפיע על מנת להשפיע, תכונת ההשפעה עצמה. ואחר כך גילוי האלוקות עצמו, שזה אור חוכמה באור דחסדים, בתכונת האהבה, בעבודה עם הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, ואז מתגלה הבורא בתוך הכוונת ההשפעה. זה דברים שאנחנו עכשיו לא נדבר, כי אנחנו בזה כאילו מתרחקים מהקהל ומהמסלול שהוא כאן רוצה לברר. זה דברים שהם יותר שייכים לנו, למיעוט הזה שמתעסק בעבודת השם בפועל. כן.
Вот я и хотел выяснить это как раз. А. Хотя бы среди нас. То, что...
Не могу сказать, я не хочу говорить о том,
что касается лично нас. Они хотели добавить рак маши шиях, а ля вудата текун шилану клапая клал. Кибенейну се... זה, אנחנו דיברנו כבר על זה הרבה. אני רוצה ללכת יחד עם זרימת החומר כאן. וכאן הוא מדבר בצורה כללית. הוכחת עבודת השם יתברך מפי הניסיון. שזה מה שאנחנו צריכים להראות לעולם. אצלי בפנים יש הוכחת עבודת השם לפי הרשימו שמחייב אותי. יש לי דחף לזה מלכתחילה. אני רוצה או לא רוצה, תתעורר ברשימו ואני מבצע אותו. מבצע יותר, פחות, מבין על זה יותר, פחות, אז ההכרחיות הזאת לוחצת. אנחנו מדברים על אנשים שאין להם הכרחיות. איך אנחנו נסביר להם? לכן להם נסביר מתוך הניסיון. תראה מה שקורה, כדאי. אז אל תסיט אותי מדרך הכלל לדרך הפרט. אתה מבין? אצלי זה מאוד ברור. אני רוצה ללכת איתו יחד. בבקשה, אביב.
עמוד 129, שורה והיה. והיה השם יתברך בעצמו, עומד כמטרה לכל עובד, בעת עבודתו לאושר החברה. דהיינו, שהעובד היה מצפה, אשר על ידי עבודתו זו לחברה, יזכה להידבק בו יתברך אל המקור של כל האמת והטוב וכל נועם ורוך. הנה, אין ספק כלל אשר במשך שנים מועטות היו עולים באושרם על כל ארצות התבל יחד. כי אז היה לעל ידם לנצל את האוצרות החומריים הגולמיים אשר באדמתם העשירה. והיו באמת למופת לכל הארצות, וברוכי השם יקראו.
זאת אומרת, לא חסר שום דבר, רק דבר אחד, קח אותו בתור שותף, שיהיה כוח להשפיע באמת שיהיה בך, ולא רצון לקבל האגואיסטי, להתחבר עם אחרים, למלות את האחרים שיהיה לנו טוב, לעשות מהקבוצה קטנה איזושהי קבוצת עבריינים הגדולה, כל העולם. בזה רק יהיה גרוע יותר, כמו שדיברנו. כן? אז כל העולם הלך מתרופות נגד ייאוש לסמים ומסמים להתאבדות. כי אי אפשר להחזיק ההרגשה הזאת הנוראית, המריקנות הפנימית. כך אנחנו בנויים. הרצון לקבל הוא חייב להרגיש תענוג, מילוי. אם לא מרגיש מעל איזה רב מסוים, הוא מסוגל לכל דבר רק להפסיק את ההרגשה הזאת. זה הכל. אתם ראיתם צילומים מהנגיד מגדלי האלו, התאומים. בן אדם קופץ מקומת 100. למה אתה קופץ? אתה לא יודע שאתה הולך עכשיו אני סובל. מה יהיה אחר כך זה לא חשוב לי. רגע הבא מנותק מהחיים. מעכשיו. ולכן קופץ, בשבילו זה נקרא הצלה. לכן אנחנו, אם אנחנו נלך ברצון לקבל בצורה כזאת, ללא קשר עם הבורא, אנחנו נגיע לריקנות כזאת, שאנחנו נוסיף קץ לימינו, לחיינו. כן.
Те бруклинцы, которые, например, появятся у нас на пороге из безвыходности своего положения, которые не хотят там заниматься, у них нет намерения, и всю жизнь до этого они эксплуатировали друг друга, и скажут, что ну, давайте мы вам покажем центр, раздадим газеты. Что заставит их перестать эксплуатировать себя дальше и эксплуатировать остальные люди? Тем, что они помогают делать что-то
спасибо. Ля-ля-ля-ля.
Ма, отам аанашим шеву элейну, ве егиду, шеем руцим лазор лану, в битура казот ли итхабер, ма и всик арацон ли кабель шибаем, ли нацели такой лаулам, афилу а... אפילו ההרגשה הזאת שבצורה כזאת רק הם ניצלים מהמוות, מהפחד, מהרף, מהאיסורים. תראה מה שקורה במלחמה, תראה מה שקורה אפילו בין החיות. נגיד שיש איזה צונאמי, כן? כל החיות בזמן הצונאמי, הם ידעו מראש שיהיה הצונאמי, והם ברחו להרים. שהיה שם באינדונזיה, שם בכל המקומות האלה. הם ברחו להרים. בזמן שהם ברחו להרים, אף אחד לא אוכל את השני. הילה רצה ליד האריה ולידה עוד מישהו, אף אחד לא חושב על לטרוף את השני. כי יש סכנה כללית. אין שום בעיה ביניהם אז. כי אין כאן איזון בטבע שכל אחד רוצה משהו. מוות מחפה על הכל. אותו דבר בחזרה אצלנו. אם מגיע לנו מוות, אנחנו מוכנים להיות כאחד. אנחנו קראנו פעם מאמרים מיוחדים על האיכות של הקומנדו בצוללת. הקומנדו שנמצאת בצוללת, היו כאלה מקרים, מחנכים אותם במיוחד, שבצוללת, שצוללת נפגעה, נגיד נפגעה, אז כשנפגעה חלק נמצא בליקוט, איך להגיד?
לחוט.
חלק לחוט בתוך הצוללת, לא יכול להשתחרר. וחלק יכול לצאת ולהינצל. כן? ממש לצאת ולוקחים אותו ולחיות. אותו חלק, הקומנדו, שמוכן לצאת מהצוללת, ולוקחים אותו עם מסוקים, עם הכל, יודע שחלק נשאר, הם חוזרים לצוללת ונשארים ומתים כולם. אתה לא יכול להבין את זה. איפה כאן רציונליות? מה יהיה להם? אדם לא מסוגל להישאר בחיים עם התמונה הזאת שתמיד תעמוד נגדו. טוב למותי מחיי. זה עובדה. אתה מבין? זאת אומרת, אפילו בצורה אגואיסטית נטו. כן? אנחנו רואים עד כמה שרצון לקבל הוא אצלו הרגשת המילוי או חיסרון היא קובעת. זה לא עניין גופני, כי זה נפש האדם. הגוף כאן לא משחק. אם אתה מדבר על הדרגות כאלו, המילוי נפשי או ריקנות נפשית, הגוף הוא חי, הוא דרגת חי, וההרגשה הזאת זה מדרגת המדבר, והוא לא רוצה להסתכל על הגוף. זה בשבילו לא מורגש אז, כי דרגת האיסורים היא יותר גבוהה מהגוף, מהחי. כן.
То есть делая механическую работу, даже без точки сердца, без намерения, просто вот с желанием присоединиться к этому общему исправлению, притягивает на них лучший свет и раскрывает у них сердце.
Анахну хаевим лазбир, ше амилуй уба миаор. Везе маркив ашлиши. Они это улам ваор, ше мимале утану битнай, ше они руце лагие ле улам, ולהתחבר עמו כדי שהאור ישרה בנו. תכונת ההשפעה, תכונת האהבה. כאן יש בעיה, אני מרגיש אותה עדיין, בכל הדקויות האלה, איך אנחנו נסביר את זה לכל אחד ואחד, מה זה תכונת השפעה, מה ההבדל בינה לבין הבורא ובינה לבין האור, ותכונת השפעה שהיא שורה בתוך רצון לקבל, או תכונת השפעה שזה כאילו הבורא מחוץ לנו, אבל בורא מחוץ לנו אין, אלא אנחנו תמיד נמצאים בבו וראה, אנחנו מגלים בנו תכונת השפעה עליה, על תכונה הזאת אנחנו אומרים שזה בורא. יש כאן עדיין, זה לא שבעיה להסביר, בעיה שאנחנו עוד לא מוכנים לשמוע. עוד אין לנו רגשות לזה המתאימות. עוד אנחנו עוד לא גילינו אותה, לא פתחנו את כל החיישנים האלו. זה יבוא. אני מקווה שזה בקרוב. כי לפי באמת הקצב זה יהיה. כן, בבקשה.
עמוד 130, שורה אולם. אולם, בעת אשר כל שיעור העבודה בהשפעה לזולת מתבסס על שם החברה לבד, הרי זה יסוד רעוע. כי מי ומה יחייב את היחיד להרבות תנועותיו להתייגע לשם החברה? כי מעיקרון יבש בלי חיות, אי אפשר לקוות הימנו לעולם שימציא כוח תנועה, מוטיבציה, אפילו לאנשים מפותחים. ואין צריך לומר לאנשים בלתי מפותחים. ואם כן הועמדה השאלה, מאין ניקח הפועל, או העיקר, כוח תנועה המספיק להניעהו אל העבודה. כי שיעור לחם חוקו לא ימעיט ולא ירבה בסיבות פיזור כוחותיו, ושום מטרה וגמול אינם עומדים לפניו. ונודע זה לחכמי הטבע, אשר אפילו תנועה הקטנה ביותר לא יניע האדם בלי כוח תנועה, כלומר מבלי להיטיב מה את עצמו. עמוד 130. למשל, כשאדם מטלטל את ידו מהכיסא אל השולחן, הוא משום שנדמה לו שבהניחו ידו על השולחן ייהנה יותר, ואם לא היה נדמה לו כך, היה עוזב את ידו על הכיסא בכל 70 שנותיו מבלי להניעה ממקומה. ואין צריך לומר לטרחה גדולה. ואם תאמר שיש עצה להעמיד משגיחים עליהם, באופן שכל המתעצל בעבודתו יענש ויתלו ממנו את לחם חוקו, אכן אשאל, אמור לי, מאין ייקחו המשגיחים בעצמם את כוח התנועה לעבודתם? כי עמידה במקום מיוחד והשגחה על אנשים להניע ולהגיע אותם היא גם כן טרחה גדולה, ואולי עוד יותר מהעבודה עצמה. ועל כן נדמה הדבר כמו הרוצה להניע מכונה בלי תטלה חומרי דלק. ולפיכך משפטם חרוץ להיאבד מצד הטבע, כי חוקי הטבע יענישו אותם, משום שאינם מסגלים את עצמם לקיים פקודותיה. דהיינו שיעשו אלו המעשים של השפעה לזולתו, מבחינת העבודה להשם יתברך, כדי לקיים ולבוא מתוכה לתכלית מטרת הבריאה, שהיא הדבקות בו יתברך, על דרך שנתבאר במאמר מתן תורה, שדבקות זו מגיעה לעובד במידת שפעו הנעים רב העונג, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור רצוי להתרומם בהכרת אמיתיותו יתברך, הלוך ומתפתח עד שזוכה להפלגה הגדולה שעליה רמזו בסוד הכתוב, עין לא ראתה אלוקים זולתך.
זאת אומרת אנחנו נמצאים במצב שבלי הבורא לא נרגיש שכר, לא נרגיש מילוי, כמו שלא הרגשנו כל ההיסטוריה, לא נרגיש אותו עוד יותר עכשיו, מפני שאנחנו סך הכל שמתחברים, מחברים כלים ריקים לכלי אחד גדול ריק, וכל אחד מרגיש את הכלי גדול ריק. כל העולם סובל. כן, זה מה שאני ארגיש. אני ארגיש 7 מיליארד ילדים שלי וכולם סובלים. אוי ואבוי. זה אפשר ככה לחיות? לכן אנחנו חייבים מיד לדאוג למילוי, שזה הכוח העליון שישרה בנו. בסדר? כן. עוד? בסדר. טוב, נעבור לשאלות לקונגרס. אני מצטער שכך קרה. תאמינו לי, אני אומנם שרציתי לצאת, לא עשיתי את זה בכוונה. טוב. כן.
The question is, for the past few weeks we've been asking questions about the Congress during lessons, so that the new friends that would be coming to the Congress would understand why they're coming and how to prepare.
השאלה היא, במהלך השבועות האחרונים שאלנו שאלות על הקונגרס במכוון כדי שהתלמידים החדשים שמגיעים לקונגרס ידעו איך להתכונן ואיך להכין את עצמם.
Okay. And we noticed that every time we ask a question about the Congress, somehow inadvertently the topic just slips off to conversations about the crisis and our interdependency.
שמנו לב שבכל פעם ששאלנו על הקונגרס, אז איכשהו הנושא חמק ועבר לנושא של המשבר העולמי והמעורבות שלנו ואיך אנחנו צריכים להשתתף בזה
וכו'. תראה, זה ברור שעכשיו הנושא הוא הכי חשוב, אני שר אפילו הנושא הכי חשוב הוא תמיד עבלות, אין מה לעשות. אני שבא לאיזשהו מקום וחושב מלכתחילה שאני עכשיו אלך לדבר על משהו מסוים, פתאום אני מרגיש איך שזה קשור לגלובל קרייסיס הזה, ואיך זה קשור לקבוצה הכללית ועולמית וכו' וכו', וזה עובר מאחד לשני, כי רצון לקבל הגדול הוא מדכא את הרצונות הקטנים, אין מה לעשות. זה דבר שכך יקרה יותר ויותר. אנחנו לא נוכל לצאת מה... אנחנו נלמד עכשיו כל החוכמת הקבלה, עם כל מאמרים של חברה וחיבור וכל מה שאתה רואה כאן. בספר קבלה אני מתחיל, אני רואה שיש כאן לכולם. יופי, זה באמת, אתם בסדר גמור בזה. אני חושב שספר הזה חייב להיות לכל אחד, אפילו שלא יודע עברית. כן? כל מה שיש כאן, אנחנו נצטרך עכשיו לחזור ללמוד באור ההתפתחות החדשה של האנושות. ממש כאילו שלא היה קודם לימוד. כי אתה מדבר עכשיו הכלי כללי. יש בו חוקים אחרים. זה לא קבוצה קטנה וקבוצה גדולה. זה מדבר על... קבוצה קטנה זה נקודות שבלב. יש שם עבודה אישית של כל אחד... כלפי החברים, שכל אחד צריך להתגברות, כל אחד צריך את הבורא בפנים, כל אחד את, את הפנימיות שלו, העבודה שלו, אין עוד מלבדו, כמו כל השמעתי הזה, וכו' וכו'. בצורה הכללית שאתה הולך עכשיו להתחבר, ואתה חייב להתחבר עם כולם, יש לך עבודה פנימית אחרת, וחיבור איתם אחר, ועבודה כללית אחרת. אנחנו עכשיו נצטרך לעשות את כזה אפגרייד, חשיבה והסבר חדש על כל החוכמת הקבלה, שגם כן אנחנו נראה איפה שזה נמצא פה ושם בספרים, אבל הרבה דברים אנחנו ניקח דבר מתוך דבר שהם לא כתובים בצורה ברורה, כי הם לא עשו כך. זה על נביאים כתוב, כל הנביאים ניבו לימות המשיח, שזה עכשיו אצלנו, מהגלובל הזה, מהמשבר הכללי הגלובלי הזה, והלאה זה נקרא ימות המשיח בפועל. אבל באמת נצטרך לפתח בהרבה את השיטה בעצמנו. זאת אומרת, לפתוח אותה, היא נמצאת, אבל לפתוח אותה יותר. ולכן לא פלא שאנחנו כל הזמן עוברים שוב ושוב לאותו הבעיה. לאותה הבעיה. No.
But the other problem is that when we speak a lot about the crisis and we were talking about the very very fresh people, that also might scare them off and
אבל העניין השני זה שכשאנחנו מדברים הרבה הרבה או כל כך הרבה על המשבר ומדובר על אנשים מאוד מאוד חדשים, אז אולי זה עשוי קצת לגרום להם לחשש או להרחיק אותם
בקבוצה. כדאי לנו לדבר יותר על עבודה אישית, פרטית, במיוחד עם המתחילים. שם צריכים להיות שיעורים כמו שהם כלפי חיסרון של האדם. אם אתה שואל אותי במה אני לומד, אני היום לומד משבר. אני היום רוצה להתפתח רק לכיוון זה. כי כל היתר הדברים, ברוך השם, כבר עברתי באיזושהי צורה. ואם היום זה מגיע אליי, אז כנראה שבזה אני צריך להשקיע את עצמי. אבל כלפי איש שמתחיל, שמגיע היום, אז עם הנקודה שבלב, אז אצלו הנקודה שבלב היא יותר בוערת מהמשבר. ואז לא אכפת לו משבר שכל העולם יסרף. גם אצלנו זה היה כך שהגענו לחוכמת הקבלה. מה אכפת לכל העולם, מה אכפת לכלום, רוצה רק לחם וללמוד, לא יותר מזה. זהו ככה, אם הנקודה בוערת, רק זה צריך. לכן אתה לא יכול במקום להתייחס לנקודה שלו שבוערת, להתחיל לספר לו על אהבת העולם, ומה הוא יחשוב שנפל לקומוניסטים, לבית משוגעים, למי, כן? אז לכן כל אחד, כתוב כך, שצריכים לחנך נער על פי דרכו. נער הכוונה מי שמתחיל את הדרך הרוחנית שלו, יכול להיות בגיל 50-60, כן? לכן אנחנו צריכים למתחילים ודאי להתייחס לפי רצונם, כמו כל מורה כלפי התלמידים. אבל שאני נמצא מול אנשים שכבר לומדים איתנו יחד, אז איתם אני לומד אקטואליה, כי הם כבר מוכנים איכשהו אליה.
Rather, the problem that I'm talking about is that we would speak about the crisis, but it would not lead to the point that the Congress is there to help you come out of the crisis, to help all of us.
אני רוצה להציג זה שאנחנו מדברים על הקונגרס, על המשבר, אבל לא מגיעים לנקודה שהקונגרס או ההתאספות הזאת היא אחת ההזדמנויות שלנו, האפשרות שלנו לצאת מהמשבר הזה. זאת אומרת, להוציא את האדם באופן פרטי מהמשבר. האדם ש...
אני חושב שאנשים שמגיעים לקונגרס הם ברובם אנשים עם נקודה שבלב, חדשים. אין? אדם לא מוול סטריט פתאום נוסע לסנט לואיס. זה ברור, בגלל שלא לא הצליח שם במניות שלו. זה ברור. אבל אנחנו נצטרך לדבר גם על זה וגם על זה, כי בכל זאת זה צרת הכלל בפני עצמה וצרת הפרט שהוא מרגיש בעצמו שנמצא בחיסרון לרוחניות, זה הדבר בפני עצמו. נצטרך לדבר גם על זה וגם על זה, אבל ודאי שיהיו לנו שם חמישה נגיד שיעורים, אז מחמישה שיעורים שלושה אני חושב שהם יהיו על העבודה אישית, התפתחות אישית, עם השאלות תשובות, נראה לפי הקהל, או אולי חצי חצי, אבל חייב להיות גם על זה וגם על זה. כן. אתה צודק, אסור לנו לעבור על פסים הגלובליים. לאדם שבא אלינו עכשיו, חדש, לא, זה לא, לא, לא מדיק.
לחבר את זה באופן אישי לאדם אחד ולשיטה
נשתדל שלו. אבל שזה לא יראה לו כשדואגים אתה יודע עבור הכלל וזה בחיסרון שלו לא, לא, עדיין נקודה הזאת היא לא קיימת, אז כמה שנחבר זה בכל זאת יראה מאוד מלאכותי שכאילו רוצים לנצל אותו. בסדר? יש לך שאלות? סט? לא, הוא כבר איתנו כמה ימים, הוא קיבל תשובות על הכל.
איך ההרכב של הקונגרס יהיה פחות או יותר שליש תלמידים חדשים לגמרי, ממש לומדים רק חודשיים, שליש תלמידים קבועים ושליש באמצע פחות או יותר שכבר עברו איזשהו תהליך וכו'. הרוב החברים שנמצאים כאן זה החברים הקבועים, שייכים לחלק הקבוע. איך נכון להם להתנהג בקונגרס כדי להשיג את התוצאה האפקטיבית מהקליטה של החדשים והשילוב וכן הלאה?
תראה, אנחנו כבר מלומדים בזה, אני חושב. רובם כאן אנשים שהיו בכל מיני תהליכי הקליטת החדשים. צריכים לראות. אני לא יודע, אתם יודעים יותר את החומר הזה של המתחילים, הסחורה הזאת שהם באים, האמריקאים האלו, מאיפה הם באים, תלוי מי, מה הם, המנטליות שלהם, מה טוב להם, מה רע להם, ממי הם רוצים לשמוע את התורה שלהם, את מה שהם רוצים לשמוע. אולי לא מהאלו שבאים מברוקלין, רוסים עם המבטא, בישראל זה מאוד משפיע. אולי כן יקבלו, אולי רק אנחנו צריכים להיות בעזרה סביב זה ולתת לטוני ומייק ולאלו ששולטים בשיטה, או לאלו שבאים מישראל שזה בשבילם גם כן אוטוריטה בכל זאת בחוכמת הקבלה לדבר. אני לא יודע, אבל ברור שאנחנו צריכים להראות להם כמו לכל המתחילים שבאים לכאן שזאת שיטה קודם כל להתפתחות האישית, אישית, והאישיות שלך שאתה מפתח, המשך אחרי כלי הקטן שבו אתה מתחיל לברר שאין לך בזה מה לקבל. מה הדרך שלנו היא כוללת כמה שלבים. כשאני בא אני רוצה הכל לקבל, כמה שיותר למלות את עצמי. אחרי זמן מה אני מתחיל להרגיש שלא מסוגל. כמו שבעולם הזה אנשים שבאים, הם רצו למלות את עצמם בכל מיני דברים, לא מסוגלים למלות, התיישו, באים לרצון הרוחני, גם ברצון הרוחני האישי הזה רוצים למלות את עצמם, לא מסוגלים. אומרים להם זה אפשר רק בחיבור עם האחרים ובהשתתפות הבורא כמילוי. אתה מתחבר עם אחרים, יש לך כלי, לפי הכלי הזה אתם מגיעים לזה שהוא נוחת בתוך הכלי וממלא אותו. אלו השלבים פחות או יותר. אז אנחנו צריכים להבין שהם נמצאים עדיין עכשיו בשלב של מילוי עצמי ברוחניות. זה עדיין בוער להם, נקודה אישית אינדיבידואלית שבלב, ולכן אליה אנחנו צריכים לדבר. זהו. ולא אכפת להם להתחבר עם אחרים, את הגלובליה הזאת וכל הדברים, אבל הרצון עוד לא מבורר, הם עוד לא ישמעו את זה. הם ישמעו כדבר הכללי, גם קבלה היא אומרת על זה, קבלה היא פתרון לזה, יופי. אז זה שאני רוצה ללמוד קבלה, וזה שהיא גם כן נותנת פתרון האמיתי היחידי למשבר, יופי, טוב מאוד, זה בשבילי עוד חיזוק. אבל בעצם הרצון הפנימי עדיין הוא החשוב ביותר. כי אנחנו יודעים על עצמנו, אם בוערת נקודה שבלב, שיזרקו מתי מעבודה, שיסרף כל העולם, הנקודה הזאת היא בשבילי היקרה. בסדר? נו בנות, משהו לשאול? לנשים אין שאלות, יופי. טוב, אז נלך, ניקח סיגריה, איזה הפסקה. יש לנו ארוחת בוקר?
כן.
גם יש. נו, לזה כבר אין שאלות. ודאי. מה אתם אוהבים, איזה שיר? לילה 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 לילה